היי, אני מירי פורסט, ובואו נדבר על הכל. מתחילים. אוקיי, אז ברוכות הבאות לפודקאסט של מירי, לפודקאסט שלי. לא משנה אם את בדרך, בריצה, בהליכה, בדיוק את מסבנת את הכלים בכיור הבשרי. אני פה נמצאת עם רוחי מיכל השבילי, אהובתי היקרה, מפתחת שיטת איתן, שתלמד אותנו, לא מפתחת, מנטורית בשיטת איתן, שהיא תלמד אותנו ותיתן לנו נקודות אור בתוך תקופה שהיא לא פשוטה. אני מקווה שכשאת שומעת את זה כבר הכל טוב וכבר שמח בחוץ ויש גאולה, אבל הימים האלה שבהם אני מקליטה את הפודקאסט הם ימים לא פשוטים לעם ישראל, ערב פסח, תשפ"ד. שלום רוחי.
שלום, שלום מירי.
תודה שאת כאן. השיחה הקודמת אנחנו דיברנו על איפה אלוקים היה בשביעי לאוקטובר. אני רוצה ללכת איתך צעד קדימה בשיחה הזאת, ולספר לך שבמסגרת היותי מאמנת ריצה ופוגשת באמת הרבה מאוד נשים, וקרובה להרבה נשים, יצא לי לצערי הרב בתקופה האחרונה ללכת להרבה נשים שאיבדו את הכי יקר להם, את הבנים, את החתנים, ואני מגיעה לשבעה על מוות שהוא בעצם טרגי, זאת אומרת חייל שיצא להגן על עם ישראל, וחוזר לאמא שלו בארון, ואין לי מילים, אין לי מילים. אין לי מילים לנחם, אין לי מילים לעודד. אני פשוט יושבת שם בשקט, ורק מחבקת. ואני רוצה לשאול אותך, רוחי, בגלל שבאמת הגישה שלך היא גישה כל כך חסידית וכל כך יסודית ועמוקה, למה ילד בן 20 צריך לשבת ולכתוב צוואה לפני שהוא נכנס לעזה? ויש כאלה שכותבים את זה כאילו בצחוק, כי מי ימות? איך אני ימות? אין מצב שאני ימות. והאשכרה, זה מה שנשאר להורים ממנו. הצוואה הזאת שהוא כתב בטלפון, אבא ואמא היקרים, אני אוהב אתכם. איך זה קורה? ואיך מתקדמים? איך קמים מצער ומכאב כזה של ילד שגידלת 20 שנה? יש לי שני בנים מתוקים, אורי, בן 7 ושחר בן 5. כל היום מה שאני עושה זה לתזז בין החוגים שלהם, לבין הטיפולים, לבין החוגים, לבין לבין השיחות, לבין הזה, ולדאוג לאוכל ושתייה ושינה ומיטה וטטטם וטטטם, וכל היום סביב זה. וילד מגיע לגיל 20, ומתגייס, ועושה את מה שהוא צריך. חוזר להורים שלו בתוך ארון, עם מכתב בטלפון שהוא אומר להם תודה שהם היו ההורים שלו. איך מתמודדים עם הדבר הזה?
אני אומרת, באמת את מביאה את המקומות הכי הכי כואבים, ולצערנו, כמו שאמרת, בערב פסח, תשפ"ד, זה משהו שקורה לא אחת ל. זה אנחנו כל הזמן עם הכאב הזה, כבר כל כך הרבה זמן. קודם כל, אני רוצה להגיד לך, מירי, כל הכבוד שאת אומרת שאת מגיעה ולא אומרת. את יודעת כמה אנשים באים אליי ואומרים לי, שאין להם כוח לכל האנשים שבאים, וכל אחד מתחיל, זה לטובה, תגידי תודה שהיה לך מתנה 20 שנה, שמעתי שככה, גם לי קרה כזה דבר, שכנה שלי, סבתא שלי, אח שלי.
צריך לדעתי תקנון שבעה.
ממש ככה.
בכל דלת של מישהו שיושב שבעה, לא אומרים את זה, לא אומרים גם לי, לא מדברים, שותקים, יושבים, כאילו, תקנון, אחרת זה פשוט נורא.
או מתחילים כל מיני עצות וטיפים, אתה יודע, תחשבי ככה, תעשי ככה,
תבדקי מזוזות, עין הרע.
או תאספי את עצמך, תתחילי, תתקלחי, תעשי, תתאפרי, תשקיע בעצמך, תתתה, פפפה. זה כל כך להיות עם הבן אדם ברגישות הזאת, בעדינות הזאת של לשים את עצמך בצד, אני קוראת לזה. כי אנשים מאוד מהר תופסים את הבמה, וישר אני וכשלי, ובואי, נשים את עצמנו קצת בצד, נהיה עם הבן אדם עד הסוף, נרגיש מה שהוא מרגיש, נשתדל, כן? אף פעם באמת. לא נצליח להרגיש מה שהוא מרגיש.
נכון. אני חושבת שאין דבר יותר נורא, באמת, אין דבר יותר נורא ולא טבעי, ומחריד וצרוב מלאבד ילד.
נכון, או כמו שמישהי אמרה לי, שמישהי אמרה לה, אני יודעת מה את מרגישה, וזה כל כך עצבן אותה. כלומר, היא לא יודעת מה אני מרגישה.
כן.
אז באמת, לשבת ולשתוק, זה דבר כל כך נכון ועציל ועדין, עד שהבן אדם יבקש את השיחה הזאת. פשוט להיות שם, והלהיות הזה הוא מאוד חזק, הוא מאוד נותן. הם לא צריכים מעבר לזה. אני כאן, אני חושבת עליך, את חשובה לי. וגם להגיד, אין לי שמץ מה להגיד, זה באמת נכון. גם היא לא באמת יודעת מה היא רוצה לשמוע ומה יש לה להגיד.
את יודעת, רגע שנייה, אני חייבת, כי יש לי רפיון אסוציאטיבי במוח. יש לי איזה מיזם שאני עושה, שמבקרים נשים שמאושפזות בבתי רפואה, במחלקות של הריון בסיכון. ואת שמים שקית עם כל מיני דברים וזה, ובנות אומרות לי, מה אני אגיד לה? מה אני אגיד? אני הולכת לבקר מישהי, מה אני אגיד לה? מישהי, לא יודעת, אחרי לידה שקטה, מישהי ש... את יודעת, כל מיני מקרים, בהיריון בסיכון, עם פתיחה, עם זה, והיא לא יודעת, כן, יש תינוק, או מישהו שמחזיקה ממש עובר מת בבטן, כל מיני סיפורים שנמצאים במחלקה הזאת, והבדידות והכאב, וזה, ואני אומרת לה, לא בטוח שאת צריכה להגיד משהו.
נכון.
לא בטוח. יכול להיות שהיא תרצה שתגידי, יכול להיות שהיא תרצה לדבר, יכול להיות שפשוט צריכה לבוא, להגיד לה, אני איתך אחותי, כי זה ככה קוראים למיזם, אני איתך אחותי, לחבק אותה, וללכת. יכול להיות שזה מה שהיא תזכור לך, וזה מה ש... פה, הקטע הזה של אבל, על ילד ש... שעבד, על ילד שנקטף, אני חושבת שזה משהו שהוא מעבר לקטע של הלשתוק, מעבר לקטע של תני לבן אדם לדבר. מה נותן כוח באמת לאימא? נשאל את זה ככה, מה נותן לאימא כוח להגיד, אוקיי, אני ישבתי שבעה, הבן שלי הלך, איבדתי אותו, אני עכשיו צריכה לחיות. מה נותן כוח לחיות אחרי דבר כזה?
אוקיי, זו באמת שאלה, כמו שאת שאלת את זה, שימי לב, שהיה לך את הזעקה הראשונה, ואחרי זה הגיעה השאלה השנייה. זה באמת שלב, כל מי שעבר ושאף אחד לא יעבור, שבעה, אבל, אז הוא יודע לזהות שלבים, לא סתם הקדוש ברוך הוא, והתורה נותנת שבעה, 30 שנה, זה ממש שלבים, ומגיע... בהתחלה זה הקטע של הצער, הכאב העמוק, החיים נעצרו, האלם, שאת לא רואה בכלל את היום, את היום שלמחרת, אין, מבחינתך אין חיים.
כן.
אין אופציה לחיים. ואז זה חלק מהריפוי שהשם נותן לבן אדם, לאט לאט מתחילות השאלות של ומה עכשיו? לאן עכשיו ואיך עושים את זה? כמו שאמרנו בפודקאסט הקודם, באמת אני חושבת שהאמונה במקומות האלה נותנת מענה מאוד מאוד טוב, שכשאת מסתכלת על החיים ברמה של העיניים שלנו, באמת הכל נגמר. את נכנסת לחדר שלו והוא לא כאן, את רואה את הבגדים שלו, הם כבר, הוא לא צריך אותם, את לא שומעת את הקול שלו, כל מיני דברים של שגרה, את אומרת, אין, זה חלל, זה ריק, זה אין, נגמר. אבל כשאת משתמשת באמונה ואת אומרת, הוא ממש לא נגמר. הוא נמצא בעולם כל כך אינסופי, ועוצמתי. את יודעת, לבית הקברות יש שלוש שמות. בית הקברות, בית העלמין ובית החיים. זוכרת שאבא שלי עליו שם אמר לנו שבית הקברות זה מי שרואה שכאן הכל נגמר. נגמר, נגמר. בית העלמין אומר, אוקיי, יש פה חיים מדהימים, ויש עוד המשך. עלמין, שני עולמות.
עולם, כן.
ובית החיים זה מי שרואה שמפה מתחילים החיים האמיתיים.
וואו.
כל מה שהיה עד עכשיו, זה היה סוג של סוגריים. איזשהו... דרך מעבר.
כן, אבל זה לא אמור לקרות ב-120, כאילו, זה לא אמור להיות ב-120, שבן אדם עשה משהו בחיים, שבשליחות שלו כאן, בעולם הזה, הגיע לסיבה טובה, ילדים, נכדים, נינים, נחת, כסף, עבודה, כאילו, עשה מעשים טובים, טק-טק-טק, לא יודעת.
תראי, אמור לקרות, השאלה, על מה את נשענת אמור לקרות? אמור לקרות שזה מה שקיוויתי, או אמור לקרות שזאת התוכנית האלוקית.
זאת, אני מאמינה שזאת התוכנית האלוקית, אחרת אנשים כולם היו מתים בגיל 20.
נכון, אז באמת באמת, התוכנית האלוקית מלכתחילה, זהו בחרת בחיים, כמו שאמרנו בפודקאסט הקודם, ובאמת הוא מבחינתו, סגר איתנו הסכם, לא כזה גרוע, הסכם מאוד נחמד, בואי נלך ממש אחורה, בלי חטא עץ הדעת בכלל היינו אמורים למות, אחרי מתן תורה בלי חטא העגל היינו אמורים לחיות לנצח, היו לנו כמה תחנות, בניין בית המקדש זה מדהים, ואז הגיעה הגלות, ועשתה פה איזושהי שיבוש, אני לא אתחיל להגיד מי שיבש ראשון, אבל...
הכל השם, הכל השם.
אבל השיבוש הזה יצר מקום של תיקון, של עבודה, של... חסידות בכלל לא מוזכר המושג הזה של... זה לא עונש, זה איזשהו תיקון. זה כמו שתגידי, הנה את עם הריצות והזה, מישהי שרצה לא בצורה נכונה, מן הסתם, פתאום מחבלה ברכיים, מחבלה זה, השרירים.
תיפצע, כן.
תיפצע, ואז את אומרת לה, אוקיי, עכשיו את צריכה לעשות איזשהו תיקון, בואי תעשי ככה, מחר את לא מגיעה לריצה, את צריכה לעשות תרגיל אחר אולי או משהו כזה. אז היא מצליחה, אבל אני נכנסתי לתוכנית של ריצה, אני רוצה כן לרוץ. כן. אוקיי, היה פה איזשהו שיבוש, ועכשיו את עושה איזשהו תיקון. אז מהרגע שהתחלנו עם כל הנושא הזה של זזנו מהתוכנית המקורית של הדבקות בהשם, אז מתחילים תיקונים. ואז באמת מגיע בן אדם שהוא נמצא פה לא בסיבוב הראשון שלו, הוא הגיע לתיקון קצר.
וואלה.
ואני זוכרת בשבעה של גיסתי, עליה שלום, היא נפטרה צעירה אחרי המחלה שמשמו, ומה לא עשו באמת לזכותה? הכל, הכל, התוועדויות, החלטות טובות, שיעורים, צדקות, מה לא? וזה היה קשה לראות שכאילו זה לא עזר.
נכון.
תפילות בכל מיני מקומות, ושמחה וביטחון. ואז אני זוכרת שהגיע רב אחד וקרא לבנות שלה, ואמר לה, תדעו לכם, שזאת לא הייתה גזרה. אם זאת הייתה גזרה, מה שעשיתם ברור שזה היה מבטל את הגזרה. מה, הצדקה, התפילה, תשובה, תפילה, הצדקה, מעבירים את הגזרה, ברור שזה היה... היא פשוט הגיעה לעולם, לטווח הזה, ולהחזיק בן אדם, כשהוא כבר סיים, זה כמו להחזיק אותך בקניון עוד, עוד, עוד 5 שעות אחרי שכבר קנית מה שאת צריכה, או בדואר.
או זה סיוט.
או בדואר, או בבנק, או אפילו אם כבר מדברים על חיילים, תישאר בצבא למרות שסיימת כבר, ואתה אמור להחזיר ציוד, זה מעצבן, הוא רוצה כבר לחזור. אז נשמה שהגיעה לעולם לסיבוב קצר של 20 שנה, היא רוצה לתקתק ולחזור הביתה. זהו, נגמר. אז זה תיקון. זה לא חלילה שאת אומרת מה קורה פה. אז באמת, התוכנית המקורית, כמו שאת אומרת, סביבה טובה, אריכות ימים שנים טובות, זה מה שבאמת אנחנו מתפללים ומאחלים לכל אחד. כשאת רואה שקורה משהו אחר, כנראה הוא הגיע לאיזשהו סיבוב הרבה יותר קצר, ונתן את מה שהוא נתן, והוא עכשיו במקום אינסופי וטוב, וכשאת מתחברת לנפש ולא לגוף, את מבינה ששום דבר לא נגמר, באמת שום דבר לא נגמר. הרבי פעם אמר למישהו שבאמת הבן היחיד שלו נפטר, אני חושבת שהוא נהרג בצבא, וגם הוא היה מאוד מאוד שבור. אז הרבי אמר לו, תחשוב שהבן שלך נסע לאחת המדינות אז, של העולם השלישי, היום יש תקשורת גם איתם, ואתה יכול לשלוח לו חבילות, הוא לא יכול לשלוח אליך בחזרה. אם היית שולח לו, בוודאי, כל הזמן, תמתקשר איתו.
כן.
אז אומר לרבי, זה אותו דבר. וואו. הוא מקבל ממך כל הזמן מצוות, מעשים טובים, השמחה שלך, השגרה שלך, החיים שלך, זה, הוא מקבל מזה, הוא נהנה וואו. מזה, הוא שמח עם זה. ונכון שלא תמיד הוא יכול להחזיר לך אס-אמס בחזרה, וזה באמת לא פשוט.
כן.
אבל הידיעה הזאת שהוא כאן, והוא איתנו, והוא ממשיך.
והוא נעצר. זאת אומרת, הוא נעצר בגיל 20. גם כשאחים שלו הקטנים כבר מתחתנים, כאילו... דודים שלי, דוד שלי, דודה שלי והבן שלהם נרצחו בפיגוע לפני 20, כמעט עוד מעט 2 שנה. תחשבי, אבא שלי ישב 7, הוא קם ביום ראשון, ביום שני הייתה החתונה שלי.
Oh, wow.
זה היה משהו נורא. Wow. והם היו אנשים צעירים, הם היו אנשים בגילי. היה להם ילד, הגדול היה בן 18, הקטן היה בן 2.
Wow.
הבן שלהם עכשיו הוא בגיל שלהם. כאילו, יש משהו, עזבי את כל השנים ואת כל הזה, והחלל של אין הורים וכל... יש משהו בזה שההורים שלך נשארים בני 20, כאילו, נשארים צעירים, אתה הופך להיות בגיל של ההורים שלך,
נכון.
שהם אינם, כאילו... זה לא טבע העולם.
אבל למה את קוראת גיל? למה את קוראת גיל?
גיל... זה מספר שנים שבן אדם חי. זה מצב נתון שהוא, את יודעת מה, הדודים שלי, היה להם 10 ילדים, בסדר? אחד גם כן נרצח איתם, 9 ילדים שנשארו. הם, כן, היום יש להם נכדים ונינים וזה, הם לא זוכים להיות איתם פה בגופם, אבל אני בטוחה שיש להם איזשהו נחת למעלה. ועדיין, הם כאילו אני, בתחושה שלי, הם פספסו כל כך הרבה. הם פספסו חיים שלמים של הילדים שלהם, לראות איך הם גדלים, איך הם מתפתחים, איך הם מגדלים ילדים, כל אחד מדהים בפני עצמו. כאילו, איזה פסה.
אני אגיד לך, מרי, על מה יש לי להגיד, הדבר היחיד שיש לי להגיד באמת, שככל שההסתכלות שלנו נותנת פוקוס לעולם הזה, אז המצבים האלה הם הרבה יותר קשים, כי באמת בפרספקטיבה של העולם הזה, זה חור וזה שחור, וכמו שאת אומרת, זה נעצר ואין, וזה קשה, ואין מענה. אין מענה, את לא מחזירה אותם. נכון. אין מענה. ככל שבן אדם מתורגל לחיות עם תודעה של עולם רוחני, והתפיסה של העולם הזה היא עולם זמני, פחות משמעותי, והפוקוס שלך נמצא בנפש שלך. בואי נגיד לך, את עוברת יום, ברוך השם, עבור 24 שעות, יופי, עבר יום. מה עם נקודות האור שלך? הארוחה המדהימה שהצלחתי לעשות, שאני נראית מקסים.
לא, אצלי לגמרי המעשים. יופי. לגמרי המעשים.
או שאת אומרת, הצלחתי להתגבר על כעס, הצלחתי את הקשר עם הבת, הצלחתי להתפלל כמו בן אדם.
הצלחתי לא לאכול סוכר.
הצלחתי לא לאכול סוכר. ככל שהתודעה שלנו גבוהה יותר, אז חיי הנפש תופסים יותר מקום, וחיי הגוף פחות. ואז קל לנו יותר להחזיק את הנוכחות שלהם, למרות שהגוף לא כאן.
וואו.
וזה מדהים, כי את רואה את זה אצל צדיקים.
עוד הפעם. עוד, תגידי עוד הפעם.
ככל שאת בתודעה רוחנית יותר, גבוהה יותר, הנפש יותר תופסת לך מקום.
אוקיי.
בוא נניח שבפוקוס שלך, של הלוז, אפילו הלוז שלך, מחלקת את הזמן, את אומרת, רגע, זה גוף, זה נפש. זה גוף, זה נפש.
לא, אני חיה לגמרי גוף, רוחי, אני לא צדיקה.
לא קשור לצדיקה בכלל.
מה זאת אומרת?
בואי, את רוצה להיות רגועה, את רוצה להיות שמחה.
כן.
זה לא קשור לגוף, זה קשור לנפש, נכון?
אהה, כן.
את רוצה את הקשר עם המשפחה, את רוצה להיות בסדר עם בעלך, עם הילדים, את רוצה שתהיה אווירה. זה נפש, זה לא גוף. את לא כל היום רק על הלק ועל הלוק, אוקיי?
נכון.
את גם נותנת מקום למשהו מעבר. כמובן שגם בתודעה הזאת אפשר להרים אותה עוד ועוד, התקשורת שלי עם הקדוש ברוך הוא, איפה אני מולו, כמה הוא נוכח בחיים שלי, אוקיי? השקעות, יכול להיות אולי שלא הספקתי, בואי נניח, קניות מסוימות, אפילו לא הספקתי לסדר את הבית, אבל מאוד משמח אותי שהספקתי כן את התפילה. אני נותנת לזה מקום. המקום בנפש זה משהו שהוא נוכח אצלי.
אגב, אפרופו תפילה, אני כאילו, יש לי אמונה שתפילה זה לא רק סידור פתוח ואיזה תפילה, זה כזה באוטו, ואת וואי, תודה לך השם, ואני אומרת ככה כמה מילים להשם, תודה על הבוקר.
בואי, אני אגיד לך שעל פי תורה זאת התפילה.
באמת? יאללה, קבוע, סגור. מי צריך מודה אני לשמע ישראל?
לא, לא, מדאורייתא, התפילה היא, חובת התפילה היא שכשיש לך איזשהו צורך, את פונה אליו ולא למישהו אחר. זאת התפילה. זאת התפילה. הגיעו אנשי כנסת הגדולה, וראו שאנשים לא יודעים איך להתנסח נכון, מול הקדוש ברוך הוא, אז תקנו נוסח. וכמובן שיש בזה הרבה מאוד השפעות, את יכולה גם לפספס יומיים, לא לדבר איתו בספונטני.
זהו, אז אני...
התפילה זה איזשהו... את יודעת, את מושכת לעצמך שפע יומיומי, את מתחברת יומיומי, יש בזה משהו...
לא, את צודקת במאה אחוז. את יודעת שאני מהמלחמה, אני מרגישה שאני עוד יותר ככה מחוברת להשם, אז... קניתי מדבקה לאוטו, מאחורה, כל מה שייחסת לאוטו, ולא מוצאת חנייה וזה, אני אומרת מזמור לתודה. כל מיני קטעים כאלה, שאני מתקשרת איתו בנקודות.
מסדרים,
כן. והדבקתי מדבקה לאוטו, מזמור לתודה. למה? קודם כל, מי שיראה, שיגיד פרק של תודה, וגם אני רואה את המזמור לתודה דרך המראה. דרך המראה האחורית, ואני מסתכלת במראה, ואני אומרת, מזמור לתודה, כאילו, לא משנה מה, לא משנה, כאילו איזשהו קשר עם השם כזה, זה תזכורת כזה,
ממש ככה.
לזכור שהשם נמצא, אבל אנחנו דיברנו על עצוב, ופתאום דיברנו על מזמור לתודה. צריכים להגיד תודה.
אז אני אגיד לך שכשאת, זה מה שאמרת לך, שכשאת מחוברת לעולם הרוחני, את יכולה כן להרגיש אותם נוכחים, ואת יכולה לשמוע מאנשים שאיבדו את היקר להם, והם המון מדברים, את יודעת, אמרה לי את זה מישהי שאיבדה בעל בגיל מאוד צעיר, וגרפולוגית ראתה את הכתב של הילדים שלה, הוא אמר, זה מדהים לאף אחד, אצל כולם האבא נוכח.
וואו.
אצל כולם. מדהים. הוא אומר לה, לא רואים פה שהם איבדו אבא. זאת אומרת, נכון, כי אנחנו כל הזמן מדברים עליו. ככה אבא אוהב, ככה אבא רוצה.
מדהים.
בואו נעשה נחת לאבא. הנה עכשיו אבא בשמיים שמח. אז אפשר להרגיש את הנוכחות, ככל שאתה יותר מתחבר לעולם, כן.
וואו, זה מזכיר לי שהשבת הזאת, קראתי את הספר של יעל שבח, שבעלה נרצח בפיגוע לפני כמה וכמה שנים, הרב רזיאל. כן. והיא מדברת על זה בדיוק, היא אומרת כאילו, אני מתגעגעת, הוא חסר לי את זה, אבל הוא חי איתנו בצורה הכי הכי טכנית גם שיש, כאילו, אנחנו מדברים איתו, אנחנו הילדים גם, והבן שלה היה מאוד קטן, לדעתי הוא היה בן 10 חודשים הקטן כשאבא שלו נפטר, ובאמת היא מדברת על חוויה של אני לבד טכנית, אבל הוא מלווה אותי. הוא ממש, היא אומרת משהו שממש אהבתי, שאישה אחת שהיא גם אלמנה, היא שאלה אותה, מה עושים הילדים? כאילו, בהחלטות, בזה. אומרת לה, תקשיבי, שלושה שותפים באדם. פעם היו 2 בארץ ואחד למעלה. עכשיו אחד למטה, והם, יש להם 4. אז ברגע שאת מסתבכת, פשוט תפני על שתיהם ותגידי להם, חמודים, עכשיו תורכם. והיא אומרת, זה פשוט עובד כמו קסם.
נכון.
כשאין לי מה להגיד להם, אני פונה למעלה ואני אומרת, אבא ובורא, קדימה, תטפלו, והם מטפלים.
אז את רואה שצריך כן את המקום הזה, הרוחני, לתת לו מקום, ואז הוא הופך להיות פעיל. זה, וזה באמת עובד. אמא שהיא גם, אבא שהיא עליו השום נפטר. וכל פעם שיש איזשהו קושי, היא חולמת אותו, זה פשוט מדהים. זה באמת מדהים. אני שומעת את זה על הרבה מאוד אנשים. ככל שאתה נותן לזה יותר מקום, אז אתה תרגיש את זה, את הנוכחות. תראי, אנחנו עדיין נשמה בגוף, אנחנו אנשים גשמיים, וכמו שאת אומרת, היא מרגישה את הגעגוע, שום דבר לא יהיה במקום, את יודעת לשבת איתו על כוס קפה ולהרגיש אותו. אבל זה לא חלל ושקט ונעלם. הוא עדיין פה, ואת יודעת, יש משהו שחזל אומרים, שמי שבוכה הרבה מעבר לשבעה, הוא כבר בוכה על עצמו ולא על הנפטר. זה, יש משהו, כאילו הסתכלות להגיד, בואי, לא נהיה אגואיסטים ונחשוב עליו, מה טוב לו, טוב לא לראות אמא פעילה, אמא חיה, אמא עושה. זה נותן כוח, כי כאילו בשבילו אני עושה את זה. אני יודעת שטוב לו יותר ושמח לו יותר לראות אותי חוזרת לחיים ועושה דברים.
מדהים.
זה נותן כוח.
מדהים. וואו, רוחי, תודה רבה. את נותנת המון המון כוח ופרספקטיבה, פשוט מגדל אור, באמת, לפינות מאוד מאוד חשוכות וכואבות, ובעזרת השם, הפודקאסט הבא יהיה קצת יותר אופטימי, אני מקווה, למרות שבאמת הצלחת להכניס כל כך הרבה אור בפינה כל כך לא פשוטה וחשוכה. תודה רבה, רבה רוחי.
תודה לך.
תודה.